טוב, שבוע טוב ומבורך, שלום לכולם. אנחנו מקווים לסיים היום את הפרק של מידת הענווה בעמוד 93. מדבר על גבולות של ענווה. ענווה שבין אדם לחברו. כותרות הן לא של רבנו אברהם, אלא של המוציא לאור. וכן הענווה שבין אדם לחברו, חובה שלא יתגאה על בני אדם, ולא יראו שר וזעף, אלא רק נעים הליכות. כמו שאמרו, והביא מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות, ויקדים שלום לכל אדם. כמו שאמרו מקצת חכמים, מימי לו כדמני אדם לשלום, ואפילו גוי בשוק, תמיד אני הייתי אומר לו שלום ראשון, ויחזיר להם שלום, אם בכל אופן מישהו כדמו. כמו שמצינו אצל בועז, שיקדים לקוצריו, לפועלים שלו, שקצרו אצלו בשדה, ברכת אדוני עמכם. וענו לו יברכך אדוני. אז מהם אנחנו למדים שצריך גם להשיב בשלום. זה מעניין מה שהוא אומר, שחלק ממידת הענווה זה להסביר פנים לבני אדם, להראות להם שאנחנו שמחים לראות אותם, שמחים בבואם, ולא יראו הוא שר וזעף.
גם לא עם עצמו שלו, אני.
כן.
לא, אני. שלום, מקדים שלום, אני כלום.
כן.
לחפש את הכל.
כן, אבל זה ש... כאילו, למה זה קשור לשר וזעף? אלא נעים, כלומר, אדם צריך להנעים את האווירה לסובבים אותו. זה חלק ממידת הענווה, להתחשב בסובבים אותו.
מה
זה זעף? זעף, כועס. כועס. שר וזעף. מה אתה אומר?
יש לו צרות. אני אפוך את הפנים לצרות, ויש פעם
טובות. טוב. מי אמר את זה והביא מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות? מי זה אמר? לא, שמאי. אז רואים ששמאי לא היה קפדן. אם הוא אומר והביא מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות, הוא ודאי קיים את זה. אז הוא היה אדם חייכן, הוא היה אדם נעים. אלא שבדברים עקרוניים הוא היה מקפיד, אבל זה לא כמו שחושבים שהתכונות שלו האישיות היו של קפדנות. יש משנה אחרת באבות, פרק שלישי, רבי ישמעאל אומר, הביא מקביל את כל האדם בשמחה. הרמב״ם שם כותב שזה יותר מאשר מה שאמר שמאי, סבר פנים יפות. וכן בשעת נוכחותו בעצרותיהם, אם אדם מגיע לאירוע חברתי, אם היה בצורך דתי כדבר מצווה, קוראים לאיזה עצרת של דבר מצווה, או צורך חומרי, יש לו איזה צורך בעסקים וכיוצא בזה, אז הוא מגיע לאירוע חברתי מסוים, לא יהיה להוט אחר המקומות היותר גבוהים, הוא רוצה לשבת במזרח. זהו שאמר שלמה, כי טוב אמור לך עלי הנה, מהשפילך לפני נדיב, לפני אדם חשוב, אשר ראו עיניך. אם אתה נכנס, תשב ליד הדלת. פייר ויגידו לך, בוא תכנס, למה אתה יושב שם? יותר טוב מאשר תשב במזרח ותגידו לך, לא, פה תפוס, תעבור לשם בבקשה. אז אומר שלמה, יותר טוב שתקבל קידום, מאשר שיורידו אותך למטה.
ולמה שלא הפוך? שלא יסלו,
שמה?
לא ייכנס למזרח אפילו אם יזמינו אותו. לא כמו תפילה, שהוא פה אחרי פעמיים הוא כבר צריך...
לפעמים זה גם גאווה, אם הוא מתעקש לא לשבת, וגם יוצר תשומת לב. אלא יותר טוב שיגידו לך, תעלה, מאשר שיגידו לך לרד. אבל אם יגידו לך, תעלה, תעלה. טוב, מכל מקום רואים שכדי להגיע לאירוע חברתי צריך סיבה טובה. אם לא, אז עדיף שאדם יתבודד, יישב עם עצמו, ילמד, או יחשב בענייני נפשו, וחשבון נפש וכיוצא בזה. ועליו לנהוג באדיבות עם הבריות כמידת יכולתו, וגם אם יהיה ביניהם אחד גס, שלא מדבר יפה, עליו להעביר על מידותיו, לא להשיב לו באותה מטבע, ולהצטער על אותו גס, ולכונן על נבלותו, כלומר שיכאב לו איך האדם הזה מגיע לגסות כזו, לרמה כזו נחותה, ולא יציאנו יצר המריבה לקחת ממנו נקם, או לנטור לו או לסנוע אותו. כלומר צריך לרחם על שכלותו, אבל לא להגיע לעוינות. כדי שלא יעבור על אחד הלווין שהזהירה התורה מפניהם, כמאמרו יתעלה לא תיקום ולא תיטור, ולא תסנא את אחיך בלבביך. אלו לווין כמו לאכול חזיר, או כמו לגלח בתער. לא פחות חמורים. ועם זאת אין צורך אף לא נאה, אף אסור שיהיה האדם בעל אופי קל דעת, אבילי, כן טיפשי, בזוי ומושפל. כגון זה המנפק את ידי עם הארץ, או נותן קדימה ומשרתהו תמיד בלי צורך דתי או חומרי. שאין זו ענווה ראויה לשבח, כי אם בזיון מהשפלה אמורים על חסרון דעת וחסל, סילות ותקשור, ולא מידות תרומיות, אלא לא מידות נעלות, או התנהגות דתית או מוסברית. כלומר, גם לא שום לתלמיד חכם שישפיל את עצמו לפני עם הארץ, כי אז הוא משפיל את התורה. לנהוג בענווה זה משהו אחד, זה להיות חברותי. אבל להשפיל את עצמו זה כבר לא נכון. הוא יפרש את זה לא נכון. ואשר לעם הארץ המרבים שיחה בטלה ואכילה ושתייה עם חבריהם וכיוצא באלה, הרי זה מן המידות המגונות הקרובות אל האיסורים, שמקנות לו מידות רעות ועבירות כנגד הדין, ולא מן הדברים המשובחים שיש להמליץ עליהם. כלומר, לא טוב לו לשבור דיסטנס יותר מדי. כן, הוא בעצם מתכוון לתלמידי חכמים, אבל תלמידי חכמים שמרבים סליחה בטלה ואכילה ושתייה עם עמי הארץ, זה מעיד על זה שהם לא תלמידי חכמים אמיתיים, כי הם נמשכים אחריהם. כן, אז לא טוב. קיצור, תלמיד חכם צריך להיות, איך נאמר על שאול שם?
נטול מידות
רעות. איך?
נטול מידות רעות.
כן. לענייננו, אבל מה כתוב על שאול? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הוא צריך להיות בתוך העם, לא להיות סנוב, להיות בתוך העם, אבל שירות הוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם. צריך להיות חלק מהם, אבל גם שונה מהם.
כן.
צריך לזהר שלא הם ינמיכו אותו, אלא שהוא ירומם אותם. ישמר איפה פן תתעה ותחשוב על אחד מן הדברים שהזהרנו עליהם, שהוא ענווה דגולה, ובאמת אינו אלא השפלת המידות ופסול דתי ראוי לגנאי. כלומר, היות אנחנו מדברים על מידות, אז כמו שדיברנו הרבה פעמים, הכל תלוי במידה ובמינון. אל תחשוב שאם ענווה זה טוב, אז שפלות זה עוד יותר טוב, לא? אם אדם כבר הופך את עצמו לסמרטות, אז זה לא טוב. אלא צריך גם לדעת את האיזונים הנכונים. ומכאן תקיש על שאר, כן, מי שעושה עצמו סמרטות רצפה, שלא יתפלא בדורכים עליו, ככה הוא אומר. ומכאן ראו סמרטות, תרחו. ומכאן תקיש על שאר הדברים שפרטיהם רבים מספור. כלומר, הוא נותן לנו עקרונות ומהם נלמד. זוהי הדרך שבה חייב ללכת כל המחזיק במידות היושר, ואין הוא פרנס על הציבור. דיברנו עד עכשיו על אדם פרטי, לא על אדם שיש לו תפקיד ציבורי.
עכשיו נראה אדם שנושא בתפקיד ציבורי, אבל מי שעליו מוטל את האחריות להנהגת אחרים, הרי הוא נמנה על אחד משני סוגים, או שהמונהג על ידו שואף ומוכשר לאותו הדרך שהולך בו, כגון שמנהיגו אנשים שואפי חסידות בדרכי החסידות, כלומר לפעמים הוא מנהיג של קבוצת עילית של אנשים שרוצים להתקדם, אנשים יראי שמיים, או שיהיה המונהג, כן, הקבוצה המונהגת, המון רב, הכולל כל מיני תנאים ושאיפות. ציבור שיש בו, כמו שאומר הארי, צדיקים בינוניים ורשעים. מגוון, כגון מלך ישראל או ראש גלות, כן, בבבל היה ראש גלות, המנהיג של יהודי בבל, ראש גלותה, או ראש ישיבה, אז כנראה שגם בישיבה יש כל מיני בחורים, יש גם פרחחים. או שופטי ישראל ושוטריהם המתמנים על מנת להדריך את העבריינים, ולחוף אותם למשמעת ולהפעיל את העונשים החוקיים. קיצור, תלוי איזה ציבור אתה מנהל. אם אתה מנהל ציבור מגוון, יש התנהגות מסוימת. אם אתה מנהל ציבור של אנשי מעלה, התנהגות אחרת איתם. ובכן, המוטל על המנהל מן הסוג הראשון, דיינו המנהיג בדרכי החסידות, יש לו ציבור טוב שרוצה להתקדם, הוא שיתנהג עם האנשים שהוא מנהיגם במידת הענווה החיצונית. כדי שיהיה להם למופת, לדוגמה, וילכו בדרכיו על ידי שלומדים ממנו ומתדמים אליו. כי הוא מלמדם דרך השם ומוליכם בה לבטח. כלומר, אם הציבור הוא טוב, אתה לא צריך ליצור דיסטנס יותר מדי. הם לא ירכבו עליך אם אתה תנהג איתם בענווה, כי הם אנשים טובים, הם אנשים שהם בעצמם ענבים. אז אדרבה, תנהג איתם במידת הענבה החיצונית.
מה זה חיצונית
אבל? חיצונית לא הכוונה שזה הצגה, אלא גם החיצונית. מידת ענבה פנימית תמיד צריכה להיות, אבל מידת ענבה חיצונית לא תמיד טוב. אם אתה נכנס לכיתה של מופרעים, תהיה קשוח. אל תהיה חבר שלהם, תעמיד אותם במקום, תה, תה, תה. עכשיו, אם אתה נכנס לכיתה של חבר'ה טובים, אתה יכול להתנהג איתם כמו חבר קצת. זו הכוונה. כלומר, אם הציבור הוא טוב, אתה יכול להתנהג איתו, להיפתח אליהם, להיות להתנהג איתם בחברות. למה זה טוב? שהוא יהיה להם למופת, הם ילמדו ממנו גם כן להתנהג בנעימות, בפתיחות, בחברות וכו'. ולכן הייתה ענווה גם החיצונית, מידתם של נביאי ישראל עם בני הנביאים המונהגים על ידם. תלמידי הנביאים זה בני מעלה, ולא אנשים שצריך להכריח אותם ללכת בדרך השם. הם רוצים ללכת בדרך השם, לכן הם באו. אז הנביא יכול לנהוג איתם בחברות, בחומרים, לשבור דיסטנס. כדרך שראינו את מנהג אלישע עם בני הנביאים בלכתו עמם אל הירדן לכרות עצים. עליהם שם, הזכרנו את זה כבר בהקשר, שכמה הם חיו בצמצום, היה להם איזה צריף כזה, וכשהיה צפוף, אז הוא הלך איתם לירדן לכרות עצים. הוא לא אמר להם, טוב, אתם תלכו, אני אשאר פה. גם המורי הלך יחד עם התלמידים. וכמו שהיה שמואל הרמתי עומד על להקת הנביאים, כלומר הוא היה חלק מהם, הוא לא הסתגר ולא התבודד ולא ברח מהם. זה כשהמנהיג מנהל קבוצה טובה, שהם לא יפרשו את הפתיחות שלו בצורה לא נכונה. ואילו המנהל בין הסוג השני, אם יש לו ציבור שהוא ציבור מגוון מכל מיני סוגים, מחייבה הוא הצורך למה שבערה המסורת בפירוש הפסוק, צום תשים עליך מלך שתהה אמתו עליך. אין מה לעשות, מלך צריך שיפחדו ממנו. ולכן אמר דוד למיכל, ועם האמהות אשר אמר עמם יכבדה. וזוהי סטייה מן הענווה החיצונית, כלומר אומר דוד, אני אתנהג במכובדות עם השפחות. וזוהי סטייה מן הענווה החיצונית, סטייה נובעת מן הנחיצות, ורק בתנאי שתשמר הענווה הפנימית. כלומר, בפנימיותו תמיד המנהיג צריך להיות ענב, בחיצוניותו לא תמיד הוא יכול להביא לידי ביטוי את הענווה הזו אם יפרשו אותה כחומשה והתחילו לטפס עליו כמו שאומרים היום. כמו שאמר, התעלה לבלתי רום לבבו מאחיו, אז בלב תמיד הוא צריך לנהוג בענווה. ברוכים הבאים, הציעו את השבת בבני ברק. כבר, וכמו שהיה באמת אצל דוד, כמו שנאמר, וליבי חלל בקרבי, זו ענווה הפנימית, שאפס אגו בפנים. ומשום נחיצות זו לטובת השלטון, שהטלת אימה בלב והמון מביאת הוא לפחוד מן השליט ולקבל גזרותיו ולמנוע עצמו מן העבירות, אמרו חז"ל, כיוון שנתמדה אדם פרנס על הציבור, אסור בעשיית מלאכה בפני שלושה, כי זה מוריד אותו בעיניהם. ראו אותו עובד עם טוריה בגינה, אז הוא מזלזל בעיניהם. אז בפני שלושה אסור לא קורא לעשות מלאכה, הוא חייב לנהוג לתרתם, כמו שאומרים בערבית, ולנהוג סלסול בעצמו בפניהם. וחייבו כל מה שנזכר בהלכה אודות כבוד הדיין והראש והמלך על קהל ישראל, כל אחד ואחד לפי מדרגתו, כפי מה שחייבה ההלכה. כלומר, ככל שהדרגה שלו יותר גבוהה, הוא צריך יותר לנהוג בספררה ובדיסטנס, אבל לא פנימית, אלא חיצונית.
ונגיד רבי יוחנן סנדלר ועוד...
הוא לא היה פרנס על הציבור, הוא היה תלמיד חכם. פרנס על הציבור זה מנהיג הציבור. האדם הפרטי, כבר דיברנו עליו. עכשיו אנחנו מדברים על מי שמנהיג ציבור. צריך שישמעו בקולו.
וגם כולל דיין, לא?
כן. וכל מה שהוא צריך בזה לסטות מן הענווה החיצונית, דיינו לא להתנהג בענווה החיצונית, אלא בגינוני כבוד חיצוניים, הוא לצורך ולתועלת. ולא כדי לטעת גאווה בלב השליט, כלומר שיזכור תמיד שזה שהוא נוהג ככה בצורה מכובדת, זה לא, שלא יתמכר לזה, שלא יהנה מזה, אלא יבין שההכרח מביא אותו לידי כך, להיות ייצוגי, אין ברירה. וכמה גדולה הסכנה אם יתאפף לגאווה פנימית המעושה לפניו יתעלה, כי יש את הסכנה הזו שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, הוא עושה את זה כהצגה, כי הוא צריך, אבל הוא עלול חס וחלילה להיות מושפע מכך. ולכן המחפש דרך השם צריך שירחק מן השררה והשלטון כל עוד אין הנחיצות הדתית מחייבתם. אם הוא לא חייב, שלא יקבל על עצמו תפקיד ציבורי. למה? כי בתפקיד ציבורי אתה חייב לנהוג בשררה מסוימת, והרבה פעמים אדם מתמכר בזה, הוא מתחיל בתור איזה משהו חיצוני, וזה הופך להיות מידה נפשית שמשחיתה אותו בסופו של דבר. פה הוא מעיר בהערה 81, הערה יפה, שרבנו אברהם בן הרמב״ם אחרי פטירת אביו, הוא עצמו היה נגיד יהודי מצרים. טוב, כי לא היה, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, אבל אם יש אנשים, עדיף שהם יעשו את זה. כי תפקיד עלול להשחית, אז פררה משחיתה. גם אם הוא התחיל בתור בחור טוב, לאט לאט הוא מתמכר לכוח, וקשה לו לעזוב את זה. חושב, כן, חושב לשלטון בחרתנו, כן? וגם אם מחייבתם הנחיצות הדתית, אם אין ברירה והוא צריך לקחת פיקוד לשם שמיים, יוחז את מוספרות השלטון בדאגה ובזהירות. מוספרות זה כמו מושכות. כשאתה מקבל את ההגה, והיום בלשון ימינו אומרים, כשאתה מקבל את ההגה, את ההנהגה, תעשה זה בדאגה, בדאגה מעצמך, תיזהר מעצמך, ובזהירות, שהוא לא ילקה בשחרון כוח, בגסות רוח, וכיוצא בזה, יבין את גודל האחריות, ובהתלמדות המעניקה לו ענווה, כלומר תמיד הוא צריך לזכור לעבוד על המידה הזו של הענווה, או ישמור עליה ויחזקנה, אם כבר נמנעו על סוג הענבים, אז אם הוא לא רכש את הענווה, הוא צריך להתלמד איך לרכוש, ואם הוא כבר רכש אותה, הוא צריך לתחזק אותה כל הזמן, איך? על ידי תפילות ותחנונים, וקימה בלילות, וריבוי קריאות והשתחוויות ושקידה על קריאת התורה וספרי הנביאים והתעמקות ברעיונות הנזכרים לעיל שראינו איך מתוך התבוננות בסיפורי התורה ובדיני התורה איך אדם רוכש לו ענווה ואדם שיתרחק מפינוק ומעידון אז הוא יתקרב לידי ענווה כן, על ידי קימה בלילה ותפילה והתבטלות לפני השם, קריאה והשתחוויה וכו'.
למה הוא מתכוון? מה זה קריאות והשתחוויה?
להתפלל על ידי קריאה והשתחוויה. תפילות של רשות, כשהוא עם עצמו, להגביר את הכניעה שלו בפני השם.
הוא עושה תפילות נדבה?
כן, כן. והתחברות עם יראי השם, והכנעה חיצונית.
תפילות בלי, לא 18.
כן, כן.
לא, בבקשה.
נכון, בדיוק לזה הוא מתכוון.
לא לדבר, הוא אומר לדבר כאילו זה
קשה. הכוונה תפילה שהוא לא חייב בה.
כן, גם 18.
תפלל לעצמו.
לא יכול להיות 18,
למה לא? כן, אבל לא דווקא, לא חייב להיות.
למה הוא אומר פה קריאות והשתחבר?
הוא קובע והשתחבר, תוך כדי תפילה, הוא מתבטל להשם. הוא מבטל עצמו, משפיל עצמו לפני השם, כדי שלא ליפול בפח הגאווה, הוא מזכיר לעצמו שהוא כלום בסופו של דבר, גם אם אנשים חושבים שהוא מי יודע מה. והתחברות עם יראי השם, והכנעה חיצונית מפניהם, טוב, זה אנחנו נראה אם זה אפשרי או לא אפשרי, ותחושת הכנעה פנימית ומחיצתם. ברגע שהוא יבוא במגע עם אנשים שגדולים ממנו מבחינה רוחנית, אז הוא ירגיש את קטנותו. בואו נראה בערה 82, ורמב״ם בהלכות מלכים, איך מלך ישראל צריך להתנהג לתלמידי חכמים. וכן מצווה על המלך לכבד לומדי התורה, וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל יעמוד לפניהם, לא יאומן, המלך עומד בפני החכמים, זה מה שהוא כותב, הכנעה חיצונית, מה שרבנו אברהם כתב, התנהגות של הכנעה, ויושבים בצידו, כאילו הם שווים לו. וכן היה יהושפט מלך יהודה עושה אפילו לתלמיד חכם, לא לחכם. היה עומד מכיסאו ומנשקו וקורא לו רבי ומורי. במה דברים אמורים? בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו, הוא ועבדיו יעשה זה בצנעה. אבל בפרסטיה בפני העם לא יעשה. כי כאמור הוא צריך לשמור על הסטטוס, על המעמד בדיוק. ולא שלו ושל המלוכה. ולא יעמוד מפני אדם, יהיה מי שיהיה. אפילו גדול הדור, הוא לא עומד, מלך לא עומד לפני אף אחד. ולא ידבר רכות, ולא יקרא לאדם אלא בשמו, ויגיד לו מורי, קרא לו בשם שלו, כדי שתהיה יראתו בלב הכל. כן. הנה זו גמרה, גמרה בכתובות. אמר לו, רבי יהודה הנשיא, אמר לבנו לפני פטירתו, בני, נהוג נשיאותך ברמים, תנהג בתור נשיא, תתנהג ברמות רוח. זרוק מרה בתלמידים, תהיה קשוח איתם, אל תהיה איזה. אומרת הגמרה, איני, וכי אפשר לומר כך, דאגתי ותראה אדוני יכבד, זה פסוק בתהילים, ואמר מר, על מי נדרש הפסוק הזה? זה יהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו מנשקו, וקורא לו רבי רבי מורי מורי, אז איך אתה אומר שזרוק מרה בתלמידים, נהג נשיאותך ברמים,
אומרת הגמרא על הקשייה, בצנעה, בפרסיה. בצנעה תכבד, בפרסיה תהיה קשוח. כלומר, באופן אישי, שאתה מדבר עם אדם בארבע עיניים, תהיה נעים איתו, אז הוא יראה שאתה נעים. בציבור אתה צריך להטיל מורה מסוים כדי שילמדו להעריך. נכון, אז מכאן הרמב״ם למד, אבל שיזכור שזה התפקיד מחייב אותו, כי ברגע שהוא מתאהב בזה, לא כבר צרה. והצנעת עצמו מעיני הציבור בעניינים שבהם אין צורך להיראות לפניו, ואני מתכוון לומר שיצניע עצמו בענייני היראה והעבודה, אדם לא צריך להסתיר את עבודת השם שלו, אלא ימעיט עצמו וינהג הכנעה במחיצת הצדיקים בשעת אכילה או ישיבה או הליכה ודיבור וכיוצא באלה. כלומר שבזמנים אלו יחסה עצמו מהציבור כדי שיוכל להיכנע לפני הצדיקים. כלומר, מה הוא מתכוון לומר? ימעיט עצמו וינהג הכנעה במחיצת הצדיקים. כלומר, בפורום סגור שהוא יושב רק עם צדיקים, הרי מה אמרנו? אמרנו, תלוי את מי אתה מנהיג. אם אתה מנהיג חברת עילית של אנשי מעלה שרוצים להתקדם, אתה יכול קצת לשבור איתם דיסטנס, כי הם לא יתפסו עליך. אבל אם אתה מנהיג ציבור מגוון, אין ברירה, אתה צריך לנהוג בקשיחות לפחות חיצונית. אז הוא אומר שבפורום מצומצם של צדיקים, הוא יכול להתנהג גם אם הוא בעל דרגה חיצונית רשמית מעליהם, בדיוק. וכל זה כדי שישיג השליט משקל נגד לאותו כבוד חיצוני הנדרש לו בכמה מקרים. כלומר, שילך להתבודד עם אנשי מעלה שהוא משפיל עצמו בפניהם כאנטיביוטיקה נגד הטקסיות החיצונית שהוא נאלך להפגין, ואז יהיה בטוח מפני הסטייה מן הענבה הפנימית. הרי הענבה הפנימית תמיד צריכה להיות, הענבה חיצונית לפעמים הוא לא יכול להתנהג. מי ערב לי שהענבה, כן, הסטייה מהענבה החיצונית לא תשפיע על סטייה מן הענבה הפנימית? רק אז הוא יהיה בטוח מפני הסטייה מן הענבה הפנימית וישמור על הענבה לפניו יתעלה, כן, בליבו הוא ישמור על הענבה. כמו שמצינו אצל דוד עליו השלום שאמר חצות לילה אקום להודות לך, זה מה שהוא אומר, שיקום בלילה מוקדם, כי אדם בעל ג'או הוא ישן הרבה, אדם עם ותן הוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר איך אני יכול, אני אחכה עד שהקדוש ברוך הוא יבוא להעיר אותי, אני אבוא, אני אצא לקראתו. קידמתי ונשף ואשבע, עוד בלילה קמתי והתפללתי לפניך. כן, אדם שקם בלילה כדי להתפלל לפני השם, תפילות של נדבה, זה מעיד על התבטלות לקדוש ברוך הוא. חבר אני לכל אשר יראוך, כך אמר דוד, וכיוצא בזה ממאמריו ומוכיחים כי נקי היה מן הגאווה ומן הדומה לה, עד שהייתה לו הצדקה לומר על ניקיון תוכו, וחנני אדוני ונסני, צורפה חיליותי וליבי. כן, לצרוף זה להעביר במצרף, להכניס את זה להתכה, לראות האם המתכת תאורה, אז דוד אומר לקדוש ברוך הוא, הלב שלי טהור, תבדוק.
הרב, למה לא דווקא להגיד, בגלל, הוא אמר, החצות לילה אקום להודות לך, זה בגלל שהגאווה, אלא בגלל שהוא היה מלך, כל המלכים בדרך כלל ישנים, למה לא להגיד, בגלל הכבוד, הוא יגיד, טוב, כל זאת אפילו שאני בן דם מכובד, לא בגלל השחצנות שלו, אלא בגלל שבן דם מכובד.
מה לא מכובד?
אני בן דם הפוך, אני בן דם מכובד, אני יכול, כמו כל המלכים, הייתי יכול להמשיך לישון, אבל לא, פה אני, כן.
בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, אדם שקם בלילה, למה הוא קם בלילה? כי הוא נכנע למלך, מי קים אותו? מבטל עצמו לקדוש ברוך הוא, בדיוק. האדם שישן עד שהקדוש ברוך הוא יבוא ויטלטל אותו, אז מי בא למי? העבד לרב או הרב לעבד? אז אדם שקם בלילה מפחד השם ומהדר גאונו, הוא זוכר שהוא אפס, בדיוק, הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, בדיוק.
זה הנבר וזאת בעבר.
נכון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי עובד אצל מי? אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, הוא עובד אצלנו. זה בדיוק זה. ואמר עוד דוד, חוקרני אל ודע לבבי, מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תבדוק מה יש לי בלב? לא רק במעשים. בחנני ודע שרעפי, שרעפי אלו המחשבות שלי, וראה עם דרך עוצב בי, עוצב הכוונה מרד, אם עשיתי משהו כדי להעציב אותך נגדך,
באמת דוד זו דוגמה נפלאה למלך שתמיד זכר מאיפה הוא הגיע, שהיה רועה, הוא אף פעם לא זח את דעתו עליו, דוד המלך. באמת זו דוגמה יפה, רואים את זה בתהילים הרבה. טוב, אז נסכם את מה שראינו עד עכשיו, שענבה פנימית תמיד צריכה להיות לאדם. התנהגות בענבה חיצונית זה תלוי. אם הציבור הוא ציבור לויאלי ונוח, אז אתה יכול לנהוג איתם בענבה חיצונית, הם לא יראו בזה חולשה. אבל אם הציבור זה של אנשים שמבינים רק כוח, פחות בהתחלה, יש אנשים שעד שלא, עד שלא תיתן לו, לא תוכל לעבוד איתו, כן. אז אין ברירה, צריך להתנהג, לצטות מהענבה החיצונית, ולהיות קשוח, אבל צריך זהירות רבה שזה לא יהפוך להיות טבע. לזכור שזה רק כלי, זה רק מכשיר. להתנהגות חיצונית מתוך ההכרח. טוב, ואחר זאת עליך לדעת כי גדולה מעלת הענבים והיראים לפניו יתעלה ורבים תיאורי קרבתם אליו. כי באמת הענבה זה השאלה, מה שדיברנו עכשיו, מה שאמרתם, ההתבטלות, מי במרכז, לכן זה מאוד קריטי, כן? גאוותן לא יכול להידבק בהשם, כי הוא מרוכז בעצמו, אין לו את ההתבטלות הפנימית. ספרי הנביאים מלאים אותם, את תיאור מעלת הענבים והיראים, דרוש ותמצאים, פתח ספר תקרא, ותמצא. השגחת השכינה שורה עליהם, ובזכות חירותם מן הגאווה, אדם שמשוחרר משעבוד לכבוד, אינם מתפעלים, מתפעלים הכוונה, הם לא, כשקורים כל מיני סיטואציות, הם לא מאבדים שליטה, ואינם מתרכזים משלטונם של עושה עבד. כלומר, אם אדם ענוותן, מישהו דורך עליו, אז הוא לא יוצא משיווי משקלו. אבל אם הוא לא ענוותן, אז זה יוציא אותו משיווי משקלו. וזהו שאמר דוד, אל תבואני רגל גאווה, ואז אם בי לא תהיה אפילו רגל גאווה, אפילו לא איזה הרגל של גאווה, אז ויד רשעים אל תנידני. אם הרשע יטלטל אותי, אני לא יטלטל, כי בסדר שיגיד, אז מה? כן, כלומר, אם זה לא אישי, אם אדם כל דבר לא תופס באופן אישי, אז כל דבר יטלטל אותו, יהפוך אותו למאבקים אישיים, ולברוגז וכך וכך. אבל אם אדם, האגו לא במרכז, אמר, אז מה?
שזה של אגו.
נכון, בדיוק.
בעולם, בכל העולם.
נכון, יפה, נכון. אז אם אדם הכל אגו, אז כל דבר קטן, אני אראה לו, אני כך וכך, ככה הוא מרגיש איום קיומי, הוא בא למחוק אותי, אני אמחק אותו. אבל כשיש פחות אגו, אני בסדר, אז מה?
כן, בדיוק. זה שאתה גם יותר מסוכן.
איך אמר לי מישהו, ספר לי מישהו לאחרונה שזה, הוא אמר לו, איך אתה שותק לו? הוא אומר, אני אשבי זיכרון קצר, ככה הוא אומר. זיכרון סלקטיבי, מה שאני לא רוצה לזכור, אני לא זעזוב אותי. עבר, זהו, נגמר. זה חוכמה. שאדם ידע גם לנקות את הלב. מה אתה אומר, ארון? מה אמרת?
רוב המלחמות הן מלחמות של האגו בעולם. ומי ששותק הוא הכי, ממנו זה התחשוש, לא ממש מדבר.
והם הם שהקדוש ברוך הוא מאזין לתפילותיהם בעבור תואר כוונתם ובור לבבם, בור זה ניקיון כמו בורית שהיא מנקה, נקיות לבבם. הוא ממנה את כל משאלותיהם כי טובות ורצויות הן לפניו יתעלה ומסייעות לחפצו. כלומר אדם כזה, האינטרסים שלו והאינטרסים של הקדוש ברוך הוא הם זהי. אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, בקשות שלו הן ענייניות, זה לא בקשות. להתפרסם ולהתכבד לבקשות שהן לשם שמה, הנקודות רחו, אומרים את תפילתו. ונאמר, תאוות ענבים, אמרו, שמעת אדוני, כן, התאווה פה במשמעות החיובית, מה שהעני, הענב, מבקש ממך, אתה שומע ומקבל, תכין ליבם, כלומר הם מכינים את ליבם להתפלל בלב נקי, חף מאינטרסים, תקשיב אוזניך, הקדוש ברוך הוא, נענה לתפילתם. והם שנתייחדו, אז הענב זוכה שתפילתו מתקבלת. למה? כי הוא בא חף מאינטרס. אין לו אינטרס, הוא לא בא לבקש על עצמו, הוא בא לבקש בקשות אובייקטיביות, כלליות, לכן הקדוש ברוך הוא שומע לתפילתו. והם שנתייחדו לראות פאר הישועה חלף שפלות הענבה. כלומר, בסופו של דבר, הם דווקא יתרוממו. כמו שנאמר, יפאר ענבים בישועה. בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס. את מי השם יכנס? הרופא לשבור הלב, הוא מחבש לעצב אותם, כאלה שפוגעים בהם הם לא פוגעים וכו', הם יזכו שהקדוש ברוך הוא יחנות אותם, יגאל אותם. ואמר ישעיה, רוח אדוני אלוהים עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים, לחבוש ונשבר אליו. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא לבשר לענבים, כנגיע הזמן גאולתכם, כלשון השיר, ולחבוש את הלב של אותם נשברי לב, שאנשים היו פוגעים בהם והם לא היו מגיבים. כן. יש פה הערה יפה ב-86, שדווקא ענבים יזכו לגאולה עתידה. למה? משום שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, ומי שאינו ענב מבקש קצת מלכות לעצמו, אז הוא במלכות שמיים לא מסדרים ביחד. ודייך אם תעלה על לבך מה שהבהיר את עלי כי מקום שכנתו הוא ביניהם, כמו שנאמר, מרום וקדוש אשכון. קדוש זה תמיד נבדל, גבוה. אז הקדוש ברוך הוא שוכן מרום, לא מרום מבחינה גיאוגרפית, אלא מבחינה מהותית, הוא נעלה נעלה מעל לפריאה, ואף על פי כן, ואף ועם דקה, אדם שבור, ושפל רוח, אדם ענב. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אל ותנותו. הוא מחפש לו לשבת עם העמך, אלה שבירחמו, לא הסנובים. להחיות רוח ש... ולמה הוא יושב איתם? להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא דווקא משרה שכינתו על אלה שנמצאים בשולי החברה, לא על אלה שמחשיבים את עצמם. ודוד הודיע כי הענבה רצויה לפניו יתעלה יותר מן הקורבנות, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, דיינו לא תחפוץ שאני אתן לך זבח, עולה לא תרצה, קדוש ברוך הוא לא מחפש בשר, אלא מה הוא מחפש? זבחי אלוהים, אתה רוצה לזבוח לפני השם, רוח נשברה, אדם שיזבח את האגו שלו לפני השם, זה הזבח. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, קדוש ברוך הוא לא יזלזל, שאדם בא אליו עם לב נשבר, נטול אגו, את זה הקדוש ברוך הוא מחבב ולא דוחה. והתבונן במה שאמר הנביא על אודותיו יתעלה, בקשו את אדוני כל ענבי הארץ אשר משפטו פעלו. כן, מישהו מתנהג בענבה, וממילא הוא מבטל את רצונו מפני רצון השם. משפטו של השם, תורתו, עשו. בקשו צדק, תבקש להיות, לנהוג בצדק, בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום אף אדוני. כתוב בגמרא, אני לא זוכר איפה הגמרא הזו, הוא לא זוכר מי זה, אבל אחד האמוראים היה בוכה כשהוא היה קורא את הפסוק הזה בצפניה. למה הוא אומר? תראה מה אומר הנביא. הוא אומר שענבי הארץ אשר משפטו פעלו, תבקשו את השם, דיינו, תחפשו אותו, ותנהגו בצדק ותנהגו בענבה, אולי תסתרו וכולי היי ואולי, ככה הוא אומר, כל כך הרבה הם צריכים לעשות ועדיין אין להם תעודת ביטוח, אולי תסתרו כשמידת הדין בעולם, אולי זה יעזור לכם. אז הוא היה בוכה כשהוא ראה כמה דרישה יש מן האדם ועדיין שום דבר לא מובטח לו. לא חשוב שיש בכיס שלו תעודת ביטוח מהקודש שהוא רחוק, הוא צריך לעשות את המקסימום ולדעת שהקודש שהוא לא חייב לו גם את המינימום. ומתוך כך עליך להקיש, כן, להקיש, לעשות לינקג' כזה, כי מבקשי השם באמת ובתמים הם הענבים. הרי מה אמרנו? בקשו את השם. מי הם מבקשי השם? ענבי הארץ. מי שענב, אז הוא נותר לו זמן ותשומת לב ופניות לבקש את השם, לראות מה רצון השם. כמו שנאמר, בקשו את אדוני כל ענבי הארץ. מי שגאוותן, הוא לא מבקש את השם, הוא מבקש את עצמו, הוא מבקש את הפרסום שלו. והם עושים את רצונו, כמו שנאמר, אשר משפטו פעלו. רק ענב יכול להתבטל לרצון השם. השגחתו התעלה על משי, על מי שהיא מתגלית לו, ניתנה בזכות בקשת הצדק שהוא עיקר התורה. כן, שמירת המצוות נקראת צדק. לנו, התורה היא מאוזנת, היא צודקת. אז בקשו צדק זה לשמור את התורה. ועליו נאמר, על מי ששומר תורה, חוקים ומשפטים צדיקים, מאוזנים, צודקים, נכונים, ככל התורה הזאת. ובקשת דרך זו, דרך הענבה, שהיא מיוחדת בדרכים הנעלות,
סליחה, כלומר, בזכות בקשת הצדק, שזה באופן כללי שמירת תורה ומצוות, ובאופן פרטני, בקשת דרך זו, כן, בקשו צדק באופן כללי, בקשו ענווה, כי הענווה היא המיוחדת מהדרכים הנעלות, וזה פירוש מאמרו, בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתרו ביום אף אדוני. עכשיו הוא אומר דבר נפלא, ותתפלא, תראו איך הוא מדייק לפסוקים, זה תענוג לראות, כמה הוא סוחט לכל פסוק, כמה הוא חולב, איזו הסתכלות. ותתפלא על מאמרו בקשו ענווה, על אף שכבר תארם קודם כענווה הארץ, והבן סוד הדבר, כי ציווה עליהם להתמיד בדרך נעלה זו, ולבקש להוסיף ולהתיישב בה, ושלא יסתפקו במה שכבר השיגו ממנה. בואו נחזור לפסוק, בעמוד הקודם, סוף העמוד הקודם, מה אומר צפניה? בקשו את אדוני כל ענווה הארץ, אז הם ענבים, נכון? מה כתוב? בקשו ענווה, גם ענב צריך כל הזמן לבקש ענווה, כי האגו גם אותו לא יעזור. ואם הוא לא כל הזמן יתחזק את הענווה שלו, באופן טבעי, אדם נולד אגואיסט, ואדם נולד גאוותן. אז גם מישהו כבר נקרא ענווה הארץ, כל הזמן צריך לבקש ענווה, כל הזמן צריך לעבוד על המידות שלו, ותחזוקה שוטפת. אם לא, זה עולים קוצים, ברקנים, וכו'. זה דיוק יפה מאוד.
מה שהרב אמר מקודם, שהענב, רק הענב מבקש את השם, ובעצם הגאוותן הוא לא מבקש את השם.
נכון, כן. רק מה שהוא אומר פה, שאדם לא יכול להגיד, הגעתי למנוחה ולנחלה. אני עכשיו, אני רגוע עכשיו שלא תבואני רגל גאווה. אין כזה דבר. יצר הרע, תמיד לחפש את האדם, לתפוס אותו, ואם הוא לא כל הזמן יבקש ענווה, הוא עלול לאבד את הענווה שיש לו. כל הזמן לתחזק את זה.
כמו שצריכים על איזה אברך שהיה גאוותן, כל פעם מסוג שדרך לו, כל פעם היה לו סיפורים, לא מתאימה לו, לא מתאימה לו. בטח דבר שיש לי לך לא תשמע. תשמע לעוד על מידת הענווה. איזה סיפור?
לא.
אבל טוב, לקח אותו, ועוד פעם עכשיו, אחרי שלמד את מידת הענווה, עוד פעם לשים שדרך לו. עוד פעם הוא אומר, הוא לא רוצה. אמר לו, שישבה, תגיד לי, מה זה? הוא לא תראה, כשהייתי גאוותן,
אבנה במלואו כל מה שבארתי לך בפרק הזה וקיימהו. טוב, להבין זה עוד החלק הקל יחסית ליישם. בחפץ לב ובשקידה בחריצות קייאות לו, והוא יתעלה יעזור למי שחפץ ללכת בדרך הנעלה הזאת, ויעלהו במדרגות המגיעות אליו. כלומר, אדם צריך לזכור ש ההשתדלות שלו זה רק התנאי לקבל סייעתא דשמיא, אבל בסופו של דבר הוא צריך את הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, רק הקדוש ברוך הוא לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו. אז אם אדם עושה השתדלות, אז הוא, כן, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, מה אני? אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי אם אין אני לי. קודם כל אני צריך לעשות את המקסימום שלי, לזכור שזה מינימום, אבל לצפות לי לעזרה משמיים. כמו שנאמר, ידרך ענבים במשפט, ילמד אותם ללכת בדרך הצדק והיושר, וילמד ענבים דרכו. כן, הבא להתאר, מסייעים אותו. אם אדם יעשה את שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לרכוש את המידות הטובות הללו. בסדר, אז אנחנו נעמוד כאן להיום. סיימנו את מידת הענבה, ובעזרת השם בשבוע הבא, מידת הביטחון, שגם היא חשובה מאוד. ברוכים תהיו.